ממשיך הלאה ומרחיב בעין הזה ש... 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 כל החוכמה בכלל שקיימת, אין יראת אלוקים היא חוכמה, שבעצם אין חוכמה בעולם מלא עבודת השם. אין דבר כזה. שמתבקשנו ככסף וכתבו עם תחתנו, אז תבין יראת השם, אינו אומר אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אלא אז תבין יראת השם. לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הוא אומר אין יראת השם היא חוכמה. אמור רבותינו אחת, שאין אחת, שכן בלשון יווני קוראים לאחת אין, ראי שהיראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. היראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. זאת אומרת, יש פה שתי אמירה כפולה. א', יראה זה לא איזה משהו כזה סתם רגשני כזה וזה. יראה זה חוכמה, צריך הרבה חוכמה כדי לקרות את היראה. את היראה הזאת, בכלל את מיכול של עבודת השם. צריך הרבה חוכמה. זה לא משהו כזה שאפשר לזרוק את השכל ולחשוב וכל זה וזה, אין דבר כזה. צריך הרבה מחשבה והרבה חוכמה כדי לקנות את היראה, אבל לא רק זה. היא לבדה חוכמה. אין בעצם חוכמה אחרת, כמו שאומרת הגמרא, הן, שכן בשביל נפעמים קודם אחת, הן, אין, רק אחת, הן זה עם ה, כן? הן, רק אחת, זאת, זה רק, רק, רק החוכמה, החוכמה היחידה זה יראת השם. אין חוכמה אחרת. זה דבר שצריך להבין אותו, שבעצם אין כל החוכמות האחרות שאנחנו מוצאים, אמרו חוכמות, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, פילוסופיה, כל הדברים האלה בעצם אין להם ממשות, אין להם ישות עצמית, רק היראת השירה היא החוכמה האמיתית. עכשיו צריך להבין את זה, אם חז"ל אמרו את המשפט הזה, אז זה קודש קודשים מה שחז"ל אמרו, אנחנו רוצים להבין אותו. כי לכאורה זה לא מובן מה פירוש, אנחנו חושבים שיש הרבה חוכמות, רק יראת השם היא החוכמה היחידה. יש הרבה חוכמות אחרות לכאורה. מה פירוש שיראת השם היא החוכמה היחידה? יותר מזה, כתוב, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. חוכמה בגויים, אנחנו חושבים שיש דבר כזה, חוכמה אפילו בגויים. אז לכאורה לא דווקא היא יראת השם. אז מה זה המשמעות הזאת שאין יראת אלוקים היא חוכמה, שאין חוכמה אלא רק היא, אין חוכמה אלא אחת יראת השם. מה המשמעות של הדבר הזה? באמת כאן אני רוצה, זה ממש דבר שצריך, שוב, זה משהו שצריך לשנות את התודעה שלנו, ממש להסתכל אחרת לגמרי על כל המושג של החוכמה כאן בעולם הזה. ממש זה צריך, כמו שגם אמרתי מקודם, מה שמקודם אמרתי זה איזושהי אמירה, אבל צריך, צריך להפנים אותה, מה שמקודם אמרתי, שבאמת אם אנחנו רוצים באמת להתקדם, ומי מאיתנו לא רוצה להתקדם, אז בעצם צריך להבין שאני חייב, מעבר לזה שאני לומד בחשיבה כללית, אני חייב להשקיע הרבה עבודה ומחשבה בשאלה איך אני באמת מיישם את זה בפועל, וזה דבר שכמו שהוא אומר כאן, מדגיש, דבר שצריך הרבה זמן, צריך זמן בשביל זה, זה לא דבר שמובן מאליו, זה לא דבר שאני פתאום ידע אותו ככה, איכשהו פתאום זה יקפוץ וזה ינחת עליי, אני חייב לחשוב על זה, חייב להתעמק בזה, חייב להתעסק עם זה. אם לא, אני נשאר באותו זמן, אני נשאר באותו מקום כל החיים. עכשיו גם הנקודה הזאת שבעצם שינוי כל המושג הזה של החוכמה. כי באמת, בסופו אפשר להראות, יש דברים שזה ברור, שברור, ואומר בנושא הזה, תדעו, בנושא הזה, הראייה המדויקת של הנושא שעכשיו אנחנו נכנסים אליו, היא ממש קריטית, קריטית, לא רק לעבודת השם, היא קריטית לבנות נכון את, 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 את הילדים שלנו, את המשפחות, את הקהילה שלנו, את כל המציאות שלנו, בכלל כל הציבוריות שלנו, כל העמידה שלנו פה בעולם הזה, עכשיו אנחנו להגיד. אולי אני אקדים איזושהי הקדמה. כשאנחנו מתעמקים בשאלה איך התחילה תנועת ההשכלה. הרי תנועת ההשכלה זאת התנועה הראשונה שקמה, שבעצם היא הייתה, אנחנו אוכלים את פירותיה באושים עד היום. היא בעצם התנועה הממשית שגרמה לחילוניות של עם ישראל לממדים נוראים ומבהילים עד ימינו אלה. סך הכל החילוניות זה צאצאים הרוחניים של המשכילים הראשונים. מה את ההשכלה? אנחנו מנסים לראות מה היה השורש, איפה זה התחיל, איפה אנחנו כל הזמן, בימי הביניים ולפני זה וזה, היינו כל הזמן, ברוח ישראל סבא, כל הזמן אנחנו היינו צמודים לתורה ומצוות ואמונה. מה קרה, מה היה הבקע שיצר שהרכבת סטתה מהמסלול? איפה זה התחיל הדבר הזה? עכשיו תראו, זה לא שאלה היסטורית, מה שכרגע אני שואל אתכם, מה שכרגע אני אומר. זה לא דיון היסטורי בלבד. זה דיון שצריך להבין שהוא יכול לקרוא גם היום לכל אחד, והוא קורה גם היום. אם לא מגדירים בצורה מדויקת את נקודת הטעות שהייתה פעם, אז אין שום סיבה שזה לא יקרה גם עכשיו. ואין שום סיבה לחשוב שאנחנו נתקן את זה בלי שאנחנו נדע מה הייתה שורש הבעיה ומה הצורה הנכונה שצריך לתקן אותה. וזה קורה בפועל, מה שעכשיו אני אומר, זה קורה בפועל, במציאות. עכשיו, מה הייתה הבעיה? היו כמה חיבורים, דרך אגב, זה התחיל, בהתחלה מאנשים שרואי תורה ומצוות. מנדלסון היה שומר תורה ומצוות לגמרי, ממש שומר תורה ומצוות לכל דבר ועניין. הוא כתב פירוש על ה... תרגום על ה... יש תשובה של הנודע ביהודה אליו בהלכה. זאת אומרת, הוא קיים תורה מצוות. נפתלי הצווייזל שהיה תלמידו, ממש היה תלמיד חכם, כתב ספרים חשובים, ממש, הוא היה התלמיד הגדול שלו. אבל בעצם הם, הילדים שלהם, והנכדים שלהם, זה כבר התנצר וזה כבר זה, ובעצם יצאו לגמרי מהמסלול. אז איפה הייתה הטעות כשמנתחים את הדברים? יש פה נקודה עמוקה, יש איגרת שהוא כתב, שהוא קרא לה דברי שלום ואמת, נפתלי הצווייזל, הוא היה התלמיד הגדול של זה, בעצם הוא זה שבעצם מה הייתה איגרת? שפרנץ יוזף, שהוא היה הקיסר האוסטרו-הונגרי באותה תקופה, הוא בעצם רצה לתת שוויון זכויות ליהודים, היה דיבור כזה שיהיה ליהודים שוויון זכויות. הילדים נורא רצו את זה, אמנציפציה, מה שקראו לזה, והוא אמר, בסדר, אבל אני רוצה שאתם, שיהודים ילמדו גם השכלה כללית, עכשיו, שידעו את שפת המדינה, שידעו זה. עכשיו, בא נפתלי הצווייזל, ואמר רגע, במילים פשוטות, משהו שאני אגיד, מה אתם נבהלים? בסך הכל רוצים לצא לנו כאן משהו מאוד טוב. משהו מאוד טוב. מה אתם רוצים? רוצים ללמד אותנו את זה ואת זה ואת זה וכמה חשוב גיאוגרפיה וכמה חשוב ככה וכמה חשוב ככה וכמה חשוב ככה. הוא מסביר כמה חשוב את זה וכמה חשוב את זה, הכל נורא יפה. אבל מה הייתה, וחלק מהדברים הוא גם צודק, כדרכם של דברים מסוכנים מאוד מאוד מאוד, שחלק מהם הם גם כן תמיד נכונים. הוא אמר, כך הוא הגדיר את זה, שיש תורת האדם ויש תורת האלוקים. תורת האדם זה מה שכל אדם צריך שיהיה לו בחיים. האדם צריך שיהיה לו כאדם מוסר וידיעת השפה שלה של בה הוא נמצא וחשבון וכל המדעים הבסיסיים שאדם צריך שיהיה לו כאדם. ועל גבי תורת האדם, זה מושגים שלו, על גבי תורת האדם יש את הקומה השנייה שזה תורת האלוקים, תורת השם, שזה המצוות, זה החוקים, זה מה שאנחנו בעצם, הדברים המיוחדים שיש בתורה. אז זאת אומרת, תראו, אנחנו נלמד, מה מציע לנו? ללמוד את תורת האדם. אז אנחנו ניקח את זה ונלמד את זה כמו שצריך. ואנחנו על גבי הדבר הזה, והם לא אומרים לנו שלא נעשה את זה, על גבי תורת האדם, נבנה תורת האלוקים. הם לא מונעים איתנו מלהתעסק עם תורת האלוקים שלנו. אז תורת האדם ניקח מהם, ותורת האלוקים ניקח, נמשיך חיים את התורה שלנו. לכאורה מושלם, מה הבעיה? זה מה שהוא בעצם יצר איגרת הזאת. עכשיו, הדבר הזה, זה מה שזרע את זרע הפורענות. כי איפה הטעות בדבר הזה? אז בואו רגע ננסה רגע לנתח את זה. אז יש את השאלה של ההבחנה, באופן בסיסי זה נכון, כמו שהזכרתי, יש תורה בגויים, אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, יש מעד מסוים של חוכמה בגויים בסיסית, שאת הדבר הזה, באמת זה נכון, ש, 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 שזה אכן באמת שייך גם לגויים. ללמוד גיאוגרפיה או כימיה, וזה דבר שלכאורה, אני אחר כך אדייק את זה גם כן, אנחנו נמצא את זה שייך גם כן לגויים. זו הבחנה נכונה שזה גם יכול ללמוד כימיה גם מהגויים, ואת התורה ללמד מאנשים, אנשי תורה. שכשאני צריך להעביר באמת קו בין החוכמה, בין החוכמה לבין התורה, כן, החוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. הקו המבדיל בין החוכמה לתורה, איפה בדיוק הקו עובר? פה השאלה הגדולה. אני מגדיר שחוכמה זה, וזה מה שהוא הגדיר בתורת האדם, בתורת האדם, הוא הכניס לשם גם את המוסר וגם את, וגם את, את ההתנהלות האנושית של, של כל מיני, כל מיני של, של, של המידות וכל דברים האלה, זה חלק מתורת האדם. אז בעצם זה אומר שהגויים, שהחוכמה, היא בעצם יוכל ללמד אותי מוסר, יוכל ללמד אותי ערכים, ובאמת הם למדו כל מיני, ואז הם למדו באמת כל מיני, היו שם סופים מדהימים, עם כישרונות, עם באמת אנשים אציליים כאלה, שכתבו כל מיני ספרים ושירים וזה, והם למדו אותם ומאוד מאוד כאילו נהנו מהם והחכימו מהם וכו' וכו'. או, שאני אומר לא, זה התורה. זה חלק מהתורה. המוסר זה חלק מהתורה. זה חלק מהתורה. העמידות זה חלק מהתורה. זה לא שייך לחוכמה. לא שייך לחוכמה. החוכמה זה... רגע, חוכמה זה כימיה, זה פיזיקה, ביולוגיה, וזה כל מיני כאלה. וגם שמה יש חלקים מסוים ש... אני יודע להספיק את זה עוד היום, שגם שמה יש חלק מסוים שהוא גם כן תורה. אבל המידע... של השאלה רק, של השאלה הכי בסיסית, לא בהקשר של השאלה מה זה אומר לי, איך אני אמור להתייחס אל הקיום הפיזי של העולם, איך אני אמור להתנהל בעולם, אלא מהו העולם הפיזי, זה חוכמה. חוכמה, הם יכולים להגיד לי כמה אטומים יש לצורן ולזהב ולכסף ולברזל, כמה אטומים יש וכמה אלקטרונים ואיך בדיוק זה עובד שם. להגיד לי מהו העולם הפיזי. אבל להגיד לי איך אני אמור להתנהג בעולם הפיזי, איך אני אמור להתנהל בו, מה הערכים שצריכות להיות, מה עדיף על מה, איך אני מגבר, זה דבר שכולו שייך לתורה. עכשיו, ברגע שהוא סרטט את הקו שהתורת האדם כללה גם את המוסר, את המידות, את כל העניין הזה, זה היה חלק מתורת האדם. אז מה נשאר? מה זה תורת האלוקים? תורת האלוקים זה מה עשו, ומה מותר, ומה צריך, ומה חייבים, ומה זה, זה, זה התורת האלוקים. ואז, אם אני, את כל השאלות החשובות, איך אני נהיה בן אדם יותר טוב, איך אני עובד, איך אני מתקדם, איך אני, את המידות הטובות שלי, איך אני רוכש, וכל זה, את זה אני בעצם אמור לקבל משילר, ומקאנט ומכל אלה בעצם אלה שילמדו אותי את זה, כי זה חלק מתורת האדם, שזה דבר ששייך לחוכמה, שזה שייך לכולם. אז בעצם כל מה שנשאר לתורה להגיד לי, זה רק מה אסור ומה מותר. אז אני אולי, באמת, יעניין אותי מה אסור ומה מותר, אבל הבן שלי והנכד שלי, אותו כבר זה לא מעניין. למה, מה אני צריך עכשיו שיגידו לי, שמישהו יגיד לי מה מותר ומה אסור? אותי מעניין, איך אני נהיה בן אדם יותר טוב. אותי מעניין, איך אני נהיה בן אדם ששמח בחיים, שחי בצורה נכונה, שחי עם החברים שלו בצורה נכונה, שבונה משפחה טובה, וזה מה שמעניין אותי. אותי לא מעניין, תורת האדם, זה הדבר הכי חשוב בשבילי, ואת זה, בכלל התורה, היא לא דווקא רלוונטית, מבחינת גם, 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 גם שילר וקאנט ובגל וכל הבן, הם גם כן יכולים ללמד אותי לא פחות, ואולי יותר, גם יותר רלוונטיים, יותר מעניינים, ויותר, יותר, וכולי, וכולי, וכולי. עכשיו אני אומר, פה בנקודה, בהגדרה הזאת, של השאלה מהי החוכמה, מהי החוכמה, זאת שאלה קריטית. וגם, ועד היום, יש פה פספוס נוראי בשאלה הזאת. נוראי, נוראי. תראו שאתה טעות הכי, איך הולכת הכיוון ההפוך. מה פתאום? אי אפשר לקבל שום דבר מהגויים. תראו איזה נזקים זה עושים. ולכן מה? לכן שום דבר לא לוקחים מהגויים. ולכן הכל אסור. ולכן אין שום דבר, שום יותר ללמוד כלום. מהגויים. לא תורה ולא חוכמה. הכל, הכל, הכל צריך אותה בקדושה. ואז הופכים, עוברו לקיצוניות השנייה, שהיא גם היא הרס. היא הרס גמור. זאת אומרת, אם בעצם אין בכלל לגיטימציה לחוכמה שהיא בממדיה הנכונים, כי לא מסרטטים נכון את קו ההפרדה בין החוכמה לבין התורה, והחוכמה היא נהיית משהו הרבה יותר גדול ממה שהוא אמור להיות, וכיוון שזה לא הגיוני שזה מה שיהיה, אז ממילא הכל 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 כבר נשמע, ושופכים את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... זה עם התינוק, את ה... את ה... את המטה עם התינוק, אז בסופו של דבר שוב יוצאים מהאיזון, מהנורמליות, מהבריאות, ובעצם אז אומרים לא, אז גם חשבון אסור, אז גם זה אסור, אז גם זה אסור, ובעצם ובכלל מדע וזה, ורואים בזה הופך להיות איזשהו סוג של אויב לתורה, שגם זה מביא להמון המון המון נזקים, המון נזקים, שכאילו כביכול, שוב, אז כביכול, אם אני, הרופא, או זה מין סוג של דבר שבעצם הוא פסול, רק אני משתמש בו כי אין לי ברירה, כי אני צריך ללכת לרופא, ובעצם זה הכל פסול, וזה פסול, וזה פסול, כי בעצם כל המתודות הזאת פסולה, אלא שרק אין לי ברירה, אז אני לוקח אותה, ומתחיל להיווצר חיים מסולפים ומעוותים, מעוותים. עכשיו שוב, דבר שגורם אחר כך נזק לבנינו ובני בנינו. למה? כי אם ילד רואה שבעצם הרי הולכים לרופא, וצריך רופא, וצריך רפואה, וצריך זה, וצריך זה, וצריך זה, קודם כל זה טריוויאלי, שזאת הזאת חייבת להיות, ויש איזו דה-לגיטימציה לעניין הזה, אז זה משדר שהתורה היא, יש בה שקר, התורה היא שקרית, חס ושלום. התורה היא לא תורה, היא לא תורת חיים, היא לא תורה שבזה, כי היא עובדה, היא בעצם אומרת איזשהו משהו שבעצם הוא לא ריאלי, הוא לא מציאותי, הוא בעצם הולך נגד המציאות, נגד החיים. וכל כך חשוב הדיוק בשאלה מה זה תורה ומה זה חוכמה. כי אם מבינים שתורה זה כל מה שאומר לבן אדם איך אתה צריך להתנהג בעולם הזה, איך אתה צריך להתייחס לעולם הזה. כל מערכת הערכים, כל מערכת התנהגויות, הכל, מעל לבטה, איך אתה מתקן את עצמך, איך אתה עובד על עצמך, שפר את המידות שלך, מתמודד עם כל, הכל הכל זה תורה. ומה זה החוכמה? יש לה ממדים מצוצמים, שהיא בעצם, אני אומרת, היא שאלה, תיאור של העולם הפיזי, מהו? מהו העולם הזה, הפיזי? זה הדבר היחיד שבעצם זאת החוכמה, אז החוכמה, אז הפיזי, אז זה כבודו במקום המונח, וזה באמת חוכמה בגויים מתאמין, התורה בגויים מתאמין, ותורה תיקח מה, התורה מקבלת את מקומה, החוכמה מקבלת את מקומה, וזה הדבר הנכון. אפילו החוכמה עצמה, גם היא זקוקה למעטפת של התורה. אם ניקח לדוגמה ביולוגיה, כן? זה כל כך מבהיל הגילוי האלוקי שיש ב- 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 בכרומוזומים כדוגמה, זה כזאת חוכמה אלוקית, זה כזה מדהים 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 שלא נתפס. אתה ממש רואה את הקדוש ברוך הוא בכל תא ותא, איזה אי אפשר לתפוס את הדיין של DNA, ואיך הוא משכפל את עצמו ואת הזה, ואיך פשוט, אתה רואה את זה, זה לראות מראות אלוקים. כל מיני דברים שאתה מסתכל, אתה רואה כל מיני מערכות בגוף האדם, דברים כאלה מדהימים, כאלה מופלאים, ומה שרואים שטיפה פותח את הלב, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא פה מתגלה לנו בכל דבר ודבר. הם יכולים רק להגיד לך כמה כרומוזומים יש, מה הפעולה שהיא עושה, זה וזה, זהו. כל פירוש, כלשהו, שמסבירים על משמעות, כבר זה תורה. המשמעות של, של, של העולם הפיזי, גם הוא כבר תורה. ואם ברגע שוקחים את המשמעות, וכבר, ואותו כאילו טוב, הוא מלמד לך מה זה כרומוזומים, אז גם מסביר לך גם מה המשמעות שלהם. לא. זה שוב צריך לעשות את ההבחנה. זה כן וזה לא. זה תורה וזה חוכמה. אני אומר פשוט בהגדרות האלה פה, בגלל שלא מדויקים עליהם, אז ממש זה בונים, יכולים להיווצר ממש חינוך, שיטות חינוך שלמות, החברה שלמה שהיא לא בנויה נכון, היא בנויה לא מדויק, אחר כך במקום טעויות, וטעויות ממש שיש לזה נפקמינה, זה לא רק משהו תיאורטי, שבסופו של דבר זה מתורגם למציאות בעייתית, אם אנחנו לא מגדירים את זה בצורה חדה, כמו שעכשיו אנחנו אומרים. עכשיו, זה לא רק זה. זה גם בשאלה היהודית של הדבר הזה, זאת אומרת, עם עין יהוד, זאת אומרת, כשאני עכשיו רואה משהו, נגיד תיקחו, וזה עוד דבר שהוא, מה שאני אומר לך, זה לא רק שאלה איך לנתח את הדבר, זה גם שאלה גם כן, ממילא גם מה התפקיד שלנו פה, מה התפקיד, הגדרת תפקיד גם. כי אם אני למשל תיקחו, בכל תחום, ממש בכל תחום, קחו למשל תעשיית המזון, שהיא בנויה על הבנה כימית וביוכימית וכל מיני דברים והנדסה מסוימת שיש פה ועוד כל מיני דברים, והיום יש לכם מלא מלא מוצרים, בלי סוף, מכל הכיוונים וכל הזה. עכשיו, כמה עיוות יש בעובדה שבעצם כל התחומים האלה, הם, אין להם בעצם הסתכלות תורנית. כי היום יש כל כך הרבה דברים לא בריאים. כל כך הרבה דברים לא בריאים ופסולת שכל כך הרבה דברים שהעולם הזה נהיה הולך ונהיה חולה. כן, היום הסכרת כל שנה היא קופצת מדרגה לאחוזים של ערכים וגדלים וכולי. זאת אומרת, השאלה, אני כבר נגיד מהנדס מזון, כדוגמה, או תקשורת, או כל נושא שתיקחו אותו, שהוא כבר באמת כאילו הוא כבר חוכמה נטו, מזון, או זה נוגע בתעשייה, זיהום אוויר, כל הקטע הזה של האוזון, וכל מיני, בלי סוף קלקולי, בכל תחום שהוא, שגם המדע כבר מדד עצמו, גם כבר כשהוא עוסק רק בעניין שלו בפני עצמו, כל עוד הוא לא, אין לו את מערכת הערכים של אותו דבר, שמכוון על פי תורה, אז הוא גם יגיע לקלקולים הכי גדולים. אז בסופו דבר, גם המשמעות של הדבר, וגם הייעוד של הדבר, על אותה חוכמה עצמה, גם היא בעצם, היא חלקה, היא תורה. כל הורה, כל מישהו שהוא בכלל, גם לגבי עצמו, גם לגבי עצמו, שצריך כל כך לפתח רגישות מאוד 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 גבוהה, מה זה תורה ומה זה חוכמה. ואין יראת אלוקים היא חוכמה, בסופו של דבר זה אומר, שאלנו מקודם, רגע, יש חוכמה, כן, אבל החוכמה הזאת, היא בעצם, גם מעבר להגדרה שאני מגדיר כל מה שלא חוכמה, ואני מגדיר נכון מהו התורה, אבל גם החוכמה עצמה, היא צריכה להיות כולה, מתחילתה והצופה בעצם יראת שמיים. כי אם היא לא יונקת מתוך תורה, או נובע מתוך תורה, ערכים שלה לא ערכים של תורה, אז בסופו של דבר, ימין זה את הנזקים הכי גדולים שיכולים להיות. וצריך לפתח בעניין הזה רגישות גבוהה מאוד מאוד מאוד, כי בעניין הזה יש כזה בלבול עצום. הדבר הכי מרכזי שיש בעצם בחוכמה העיקרית, שזה חוכמת התורה, שנגזרת מהחוכמה העילאה, שקוראים ברוך הוא בעצם הוריד לנו מהחוכמה, מה זה תורה? בעצם שיורד מתוך החוכמה העילאה אלינו, שהדבר העיקרי שעומד במרכז התורה, זה בעצם העבודה של נובעת המידות שלנו, האישיות שלנו, בנייה לכל אחד ואחד מאיתנו, שזה בעצם לב ליבה של החוכמה, לב ליבה של התורה.